צריך מישהו מפרודקט, אתה צריך אינטרודקשן?
כן.
בשביל מה?
אני צריך להודות ל...
ככה צריך.
כל ה...
Anybody else can get up there. It works. קודם כל אני רוצה להודות לכל אלו, כל הבתי כנסיות בשכונה שמכסים את השיעורים האלו. How do we call it now? The Beit Midrash Initiative of Beit Shemesh. יש לנו כבוד גדול הערב לשמוע מהרב יצחק מרסקי. הרבה מכם אולי מכירים את הספרים שלו, הגיוני הלכה והגדה הגיוני הלכה. יש לי רוב הספרים, אבל הכי חשוב לי זה שאני למדתי אצל הרב מרסקי לפני 36 שנה. יש לי רק זכרונות טובות מהתקופה הזאת, זה היה ב-BMT, ואולי זה חלק מההשפעה של הרב שאני הגעתי לעלות לארץ. אני יודע, זאת, כל מה שקרה ב-BMT השפיע עליי, כמעט כל מה שקרה ב-BMT השפיע עליי לטובה. כמובן כל מה ששמעתי מרסקי היה לטובה. אז זו זכות גדול בשבילנו. אני רוצה לבקש מכולכם לכבות את מכשירי סלולר שלכם. תודה. רב מרסקי.
יישר כוח לשטראוס, כל התלמידים שלמדו ב-BMT לפני שנים רבות. אני אמרתי בתחילה כשבאתי, אילו ידעתי שאני מגיע לקבוצה כזאת, אז כל השיעור היה לגמרי אחרת. הייתי מכין שיעור אחר. אבל גם הזהיר אותי שלא לומר דברים שכתובים אצלי בספרים, משום שאמר לי שהספרים פה ידועים. אז לכן אני צריך לומר דברים שהם לא כתובים בספרים. גם התבקשתי לצרף את עניין מתן תורה עם יום ירושלים העתיד לבוא עלינו לטובה ביום הראשון. אז אני אשתדל לעשות את הדברים האלה יחד איתכם ביחד. השיעור יהיה לעילוי נשמת אבי מורי, אהרון ורבי יהושע יצחק, אמי מורתי איתה בת ירמיהו טוב נטל. זה עסק שלי וגם לכבוד משפחת שטראוס. וזה עסק שלי איתו והוא יודע את החשבון. בתורה אנחנו קוראים את הפסוק, שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך וגומר. מן הכתוב הזה עולה לנו כי ביום החמישים יחול חג השבועות. שבעה שבועות סופרים, ביום החמישים חל חג השבועות. אבל יש כאן דבר נוסף. התורה קוראת לחג בשם שבועות. על שום מה? על שום כלות שבעה שבועות שאנחנו ספרנו, או שעם ישראל ספר. הקשה המהר"ל קושיה חזקה. וכי זו מהותו של יום? כלות ספירת שבעה שבועות, מהותו של יום היא מתן תורה, קדושת היום היא יום מתן תורה. מדוע קוראת התורה לחג הזה חג השבועות? ככה התורה אומרת, ועשית חג שבועות. מדוע שינתה התורה מהדרך שהיא קינתה את שאר החגים. שאר החגים מכונים על שום או מאורה שערה באותו זמן או מהותו של היום. ראש השנה, יום תרועה, מהות היום תרועה. חג הפסח, על שום שפסח, היה מאורה. חג הסוכות, על שום מאורה. וכאן אנחנו רואים שהתורה קוראת לחג הזה חג השבועות, על שם שעכשיו קלים ימי הספירה, קלו שבעה שבועות של ספירה. זו קושיה אחת. המהר"ל עונה בדרך אחרת. לא נזכיר עכשיו את מה שאומר המהר"ל, שלא בכדי לא לצאת מן הנושא. והשאלה השנייה, מה שיש כאן, קשה להפך. כשאנחנו מסתכלים בתפילה, אנחנו רואים שהתורה קוראת לחג, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. התורה קוראת בתפילה, אנשי כנסת הגדולה, עם ישראל קורא לחג הזה חג מתן תורה, ואילו התורה לא קוראת לו בשם הזה. שתי שאלות לפנינו, האחת על שם החג, השנייה על השינוי הזה שחל בין התפילה לבין התורה. ואנחנו עכשיו נניח לשתי השאלות הללו שתהיינה תלויות ועומדות לעת עתה, וניגש לשאלה אחרת שלישית, שבתשובתה שתי השאלות הללו יתורצו אף הן. השאלה שאציג בפניכם היא, זו השאלה ששאל הרמה מפנו והריבש. הרמה מפנו חי בערך לפני 600-700 שנה, וגם הריבש, שניהם, הרמה מפנו היה חי באיטליה, והריבש היה חי בספרד. והם שאלו את השאלה הזאת. ביוד בניסן מצווה הקדוש, מצווה משה לבני ישראל, ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. ציווי של הקדוש ברוך הוא ביוד בניסן. אנחנו יודעים שבאותה שנה של יציאת מצרים, יוד בניסן היה בשבת, משום כך נקרא השבת הגדול. ישנו כלל בשולחן ערוך שנקרא אטבש, צירוף של האותיות האלף בית לפי הסדר מאלף בית גימל, מצורפים להם הסדר ההפוך. ומכאן העלה השולחן ערוך את הכלל הזה, שביום השבוע שחל בו יום ראשון של פסח יחול תשעה באב. כלומר, את א' ת', ביום הראשון של פסח השנה הזאת היה יום ראשון של פסח, שבת. תשעה באב יחול חל בשבת, רק אנחנו דוחים אותו, אבל חל בשבת. בש, יום שני של פסח, חל בו חג השבועות. יום השלישי, גר, יום השלישי, גר, יחול ראש השנה. וכן הלאה. והיום בשנה, בתקופה האחרונה, הוסיפו עוד דבר נוסף על שולחן ערוך. הגיעו לעוד זיין, בעין, זה. היום השביעי של פסח תמיד ייפול בו יום העצמאות. נמצא לפי זה, לפי הכלל הזה, שבאותה שנה שבני ישראל היו במצרים, יום ראשון של שבת היה י' בניסן, לפי זה פסח היה ביום חמישי, תתבב היה ביום חמישי, יום שישי הוא יום שני של פסח, חול המועד, יום שני של פסח. נמצא לפי זה שביום שני של פסח, שהוא בית, הוא מצטרף אל האות שין, בש. נוצא לפי זה שחג השבועות היה באותה שנה ביום שישי. אם כן מקשה המקשים הריבש והרמה מפנו, הרי אנחנו יודעים בגמרא יש מחלוקת אם בוו סיוון ניתנה תורה או בזיין ניסן ניתנה תורה, אבל הגמרא אומרת דבר מוסכם על הכל, הכל מודים, בשבת ניתנה תורה. אם כן קשה, אם בשבת ניתנה תורה, יוצא שיום החמישים היה ביום שישי והתורה ניתנה ביום 51, אז לפי זה יוצא שאנחנו לא חגים את ביום החמישים, אנחנו לא חגים את יום מתן תורה, אנחנו חגים איזשהו יום אחר. וזו השאלה ששאל, ששאלו הריבש והרמה מפנו. הבאתי לפניכם גם את המהרש"א, ואני אנקוט, אלך לפי הסברו ופירושו של המהרש"א לשאלה הזאת. המהרש"א הביא את הקושיה הזאת, והוא מחדש חידוש. בדרכו של המהרש"א גם הלך רב שמשון רפאל הירש. זה ראיתי אחר כך. התורה לא קבעה את חג השבועות על שום מתן תורה. חידוש. שבועות הוא לא מתן תורה. מהו החג הזה? החג הזה הוא החג על שום ההכנה שעם ישראל הכין את עצמו להיות ראויים לקבלת התורה. ביום החמישים הם עמדו מוכנים, עמדו מוכנים ככלי קיבול טהור ממורק מכל טומאה ומכל סיג של תרבות מצרית, לקבל את הניצוק שיצקו לתוך הכלי הזו, זוהי התורה. על ההכשרה הזאת שעם ישראל הכשיר את עצמו, על זה, על שום זה, חגים את חג השבועות. זהו יום החמישים, כך מפרש המהרש"א, וכך אומר גם כן רב שמשון רפאל הירש. לא מתן תורה אנחנו חגים בשבועות, אלא את ההכנה של עם ישראל. ברעיון הזה ראיתי בספרו של רבי יהושע אבן שואיב. רבי יהושע אבן שואיב הוא חכם ספרדי שחי לפני 800 שנה, אבל אני לא יודע באיזה מקום הוא היה. יש לו ספר דרשות, זה כמו דרשות הרמב"ן. כך גם הספר הזה של רבי יהושע אבן שואיב, בזמן האחרון הוציאו אותו שני כרכים בצורה מהודרת. ורבי יהושע אבן שואיב, על פי הרעיון הזה, הוא פירש את משמעות התפילה שאנחנו מתפללים בחג השבועות. מה עמד לנגד עיניו? לנגד עיניו עמד החילוק בין חג המתפרס על ימים אחדים לבין חג שכולו יום אחד. ונראה ביחד, כשאנחנו מסתכלים על חג המצות שמתפרס על שבעה ימים, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המצות הזה זמן חירותנו. זמן מתפרס לא על יום אחד, זמן הוא דבר שכולל ימים אחדים. כך אנחנו מוצאים גם כן בסוכות, את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו. אבל כשהחג אינו אלא יום אחד, כאן לא כתוב זמן, אלא איך כתוב בתורה, איך כתוב בתפילה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה, יום תרועה, לא זמן תרועה. דבר המתפרס על יום אחד מופיע בתפילה המילה יום, לא זמן. לפי זה קשה חג השבועות שאינו אלא יום אחד, איך כתוב בו, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, יום מתן תורתנו, מבא אלי לאנשי כנסת הגדולה לתקן. ומפני מה קבעו זמן מתן תורתנו? אלא פרש רבי יהושע אבן שוהיב, לפי הכלל הזה, לפי מה שראינו עד עתה, שאנחנו לא חגים את יום מתן תורה, אנחנו חגים את ההכנה למתן תורה. ביקשו אנשי כנסת הגדולה להכליל גם את ימי ההכנה למתן תורה, ולפי זה מבואר מה שאומר, מה שכתוב בתפילה, את חג, יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו. הכל נכלל פה בזמן. כך פרש רבי יהושע אבן שוהיב. עדיין יש לנו שתי שאלות שלא ענינו עליהן, אנחנו מתקרבים לתשובה. אם אנחנו מסתכלים על מה שמתבוננים במה שאמר ראינו עד עכשיו, אנחנו רואים שחג השבועות הוא החג היחיד שיש בו חובה של הכנה. גם בשבת כתוב והכינו את אשר יביאו, אבל בשאר החגים אין חובה להכין. בתורה לא כתובה מצווה של הכנה. ועוד דבר יש לנו כאן לשים עין, לתת את עינינו. חג השבועות הוא החג, הרגל הקצר ביותר, יום אחד בלבד. ולמה יום אחד בלבד? אז יש לפניכם הרמב״ם, כאן פשוט זה לא יצא בתמונה, לא יצא בצילום, לא יצא. הרמב״ם כותב, ושבועות הוא יום מתן תורה, ולהגדיל היום ההוא ימנו, ימנו הימים מן המועד הראשון אליו כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו, שהוא מונה היום וגם השעות. וזוהי סיבת ספירת העומר מיום צאתה ממצרים עד יום מתן תורה, שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם, כאומרו ואביא אתכם אליי, ולא היה המראה הגדול ההוא אלא יום אחד. מכיוון שהיה יום אחד, כן זיכרונו בכל שנה יום אחד. זאת אומרת שחג מתן תורה הוא יום אחד, הוא הרגל הקצר ביותר, אבל ההכנה אליו היא ההכנה הארוכה ביותר. ההכנה הזאת נדרשת בכדי להגיע לידי קבלת תורה. הספירה הזאת היא הייתה כאין עלייה בקדושה. במילים אחרות, כשאדם נכנס לתורה, הוא חייב להתעלות. הוא חייב, ההקדמה לתורה היא קדושה. דבר יפה, ראיתי בדבריו של בעל הבן איש חי. הוא כתב במסכת בבא מציעא. הוא כותב שם, שאם אנחנו מסתכלים על המילה תורה, ואנחנו מדברים על הכנה לתורה בקדושה, ההכנה היא לפני התורה. אם תיקחו את המילה תורה, ונלך אות אחת מכל, אות אחת מכל האותיות הללו, אות אחת אחורנית. מהתף, יצא לנו שין. וו, יש לנו היי. אז יש לנו כבר שין והי. ואם אנחנו, יש לנו את המילה מהאות ריש, אז יש לנו המילה קוף. אז יש לנו כבר קוף, היי ושין. וההי, עוד אחת קודם, יצא לנו דלת. אם אנחנו מסתכלים על האותיות הללו, על המילה הזאת, יצא לנו המילה קדוש, קדושה. כלומר, הקדושה היא ההקדמה למתן תורה. ודבר הזה זוקק, זוקק הכנה. מעתה, אחרי שראינו את היסודות הללו, תעלה לנו תשובה לשאלה הראשונה שהצגנו, ונשארה תלויה ועומדת. למה קרה התורה, למה לא קרה התורה לחג על שם מהות, מהותו, יום מתן תורה? התשובה, מהותו של היום היא שבועות, ההכשרה, ההכנה. זוהי מהותו של יום, ההתארות מטומאת מצרים. יש לנו פה ראיה, קצת ראיה, שזוהי ספירה של התארות והתקדשות. בעל ספר החינוך, הוא שואל את הקושיה, את השאלה, הספירה הייתה צריכה להיות, אם הספירה היא ציפייה למתן תורה, הייתה הספירה צריכה להיות ספירה יורדת, לא ספירה עולה. זו שאלה ששואל בעל ספר החינוך. שאלה אחרת, שאלה אחרת יש לנו להבין כאן. מה זה, מה היה, מהו הציווי הזה? לספור גם ימים וגם שבועות. וכי איננו יודעים ששבעה ימים הם שבוע אחד, 14 יום הם שני שבועות. למה צריכים לספור גם ימים וגם שבועות? אלא המספר 49, אנחנו יודעים שזה מהו מקביל ל-49 שערי טומאה שהיו שקועים ישראל במצרים. וכל יום הם, עם ישראל, התקדשו והתהרו מן הטומאה הזאת. אנחנו יודעים שהמספר 7 יש לו משמעות בהלכות טומאה וטהרה. כל הטומאות הם 7 ימים. טומאת מת, טומאת נידה, טומאת זב, טומאת מצורע, 7 ימים. נמצא לפי זה שכשאנחנו סופרים את הימים, אנחנו מתקדשים ועולים מיום ליום. וכשמגיעים ל7 ימים, הגענו לאיזה מין מדרגה מסוימת. ושוב עולים, ועוד הגענו לעוד מדרגה. ושמה תשאלו, אם כן, אם אנחנו עוסקים, אם כל זה נועד לטהרה, האם לא היה די בשבעה ימים? למה זקוקים ל-49 יום, לשבעה שבועות? אז אומר לכם שייתכן שלטומאת יחיד די בשבעה ימים. לטהרה של עם, כאן צריכים 7 פעמים 7. אם כן, על השאלה הראשונה ששאל המהר"ל, ענינו. היה זה המהותו של יום, זוהי ההכנה, ההתקדשות וההתארות. לעניין השאלה השנייה, מדוע בתפילה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו, ובתורה התורה לא הזכירה את זה, התורה קוראת לו חג השבועות. אני הולך כאן באותה דרך שהלך בה, שדרך בה רב לוי יצחק מברדיצ'ב בשאלה על חג הפסח וחג המצות. בתורה אנחנו מוצאים רק את המילים חג המצות. כל מה שכתוב בתורה, פסח, וכתוב הרבה פעמים פסח, פסח הוא להשם, אין הכוונה לחג הפסח, לחג עצמו, אלא לקורבן, לקורבן הפסח. אז שאל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, מדוע בתפילה אנחנו אומרים, בתורה כתוב חג המצות, ועם ישראל קורא לזה חג הפסח, וחז"ל קראו לה מסכת, מסכת פסחים. אמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, שעל דרך, כמו שאומרים, כשם שעם ישראל מניח תפילין, כך הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? מי כעמך ישראל כאחד בארץ, ואנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחד, אחד. עם ישראל משתבח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משתבח בישראל. לכן, התורה משתבחת בעם ישראל, שיצאו ממצרים, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, ויש בידם רק מצות. אבל עם ישראל משתבח בקדוש ברוך הוא. ומה קדוש ברוך הוא, מה עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא? אתה פסחת. קדוש ברוך הוא אומר, מה אתם עשיתם? אנחנו אומרים לו, מה אתה עשית? בדרך זו נוכל לבאר גם את מה שאמר, מה שכתוב כאן. קדוש ברוך הוא קורא לחג הזה חג השבועות. זהו החג שמה? זהו החג שעם ישראל הכין את עצמו, הוא משתבח בזה, ורואה כמה עמל הם השקיעו. לעומת זאת, עם ישראל קורא לחג הזה חג מתן תורה, משתבחים בקדוש ברוך הוא, מה שאתה נתת לנו. הקדוש ברוך הוא מדגיש את החשיבות של עם ישראל, ועם ישראל לעומתו מדגישים את המתנה שנתן הקדוש ברוך הוא להם, התורה. ראינו עד עתה שההכנה למתן תורה הייתה 49 יום. הכנה ארוכה. הנציב מוולוז'ין, הוא כתב בכמה מקומות שככל שאדם מכין את עצמו יותר לדבר שבקדושה, כך תהיה גם השגתו בדבר. ככל שהכנתי את עצמי יותר, כך אזכה יותר לקבל מהקדושה שהקדוש ברוך הוא מוריד ונותן. את הדבר הזה יש לו יסוד בגמרא, וכנראה שהרפחיה בגמרא הלך בדרך הזאת של עם ישראל שהם הכינו את עצמם. ונראה ביחד את הגמרא. זה דבר שקצת הווה בזמן הזה, יש להם הרבה מריבות, ואנחנו רואים כי הוו מינצו רב חנינה ורב חיה, הם רבו. אמר לי רב חנינה לרב חיה, בהדי דידיקה מינצית, אתה בא לריב איתי? אתה יודע מי אני? חס ושלום אם משתכחנה תורה מישראל, אם חס ושלום הייתה משתכחת התורה מעם ישראל, מהדרנה לה מפלפולי. אני עם החידושים שלי, עם הפלפולים שלי, מסוגל להחזיר את התורה שנשתכחה לכלל ישראל. טוב, זה מין אמירה תקיפה. אומר לו רב חיה לרב חנינה, בהדי דידיקה מינצית, אתה מתווכח איתי? אתה אומר אם תשתכח תורה מישראל אתה מסוגל להחזיר התורה שנשתכחה. אני כבר עשיתי שלא תשתכח התורה מישראל. מה הוא עשה? וזה מה שמעניין אותנו. מה יבידנה? אז הוא מספר הבחייה. אזילנה ושדינה קיטנה. אומר רשי, זורע אני זרעוני פשטן, וגדילנה נשבי. מהפשטן עשיתי גדילים, עשיתי חוטים, עשיתי חבלים, ומהם יצרתי רשת. רשת בשביל לצוד חיות. וגדילנה נשבי וציידנה תבי. רשי אומר, רשי, וגדילנה נשבי וקולע אני ממנו רשתות ומחמורות, וציידנה תבי ואני צד צבעים, צד צבי, ומאכילנה בשרי הוא ליתמי. את הבשר שהיה של הצבי אכלתי ליתומים. ואריכנה מגילתה, מהאור של הצבי עשיתי מזה מגילה. מגילה פירושו ספר. באותם ימים כל הספרים היו בגיליון, ועד היום אפשר לראות אצל הספרדים שהם כותבים על אור של צבי. יש ספרי תורה שמביאים מסוריה, אתם תראו האור הוא מאוד מאוד עבה, אור מאוד עבה וגמיש מאוד. וכך היו נוהגים, כך היו נוהגים באותם תקופות, באותה תקופה לכתוב על אור של צבי. אז אומר הבחייה, אני כותב את המגילה על אור של צבי, וכתבנה חמישה חומשי, כותב על חמישה חומשי תורה, וסליקנה למטה, אני בא לעיר ומלמד חמישה נערים, חמישה ילדים, אני מלמד אותם את החומש, ושישה סדרי משנה, וכל אחד אני שולח אותו ללמד את החברים שלו, וכך בצורה כזאת אחד מלמד את השני, חברותה מלמד חברותה, והתורה לא משתכחת מישראל. מקשה כאן המהרש"א קושיה, מה רב חיה צריך? מה רוצה רב חיה? ללמד ילדים. תיכנס לחנות במאה שערים, תיכנס לחנות באותה תקופה לאחד מהסוחרי האורות, תקנה אור, או תקנה קלף, כלומר מתקבל, או אור של צבי או תקנה קלף, תכתוב את הספר התורה, את החומשים, ותיתן לילדים. אלא ידוע ידע רב חיה את הסוד הזה, ככל שאתה מכין את עצמך לקדושה, ככה קדושה תיקלט יותר. אם אני אלך ואקנה קלף מחנות שמוכרים בו קלפים, באותה תקופה, באותה תקופה קלף גם היה נייר כתיבה ונייר ציור וכל דברים אחרים לעשות בו. ואולי מי שייצר את הקלף עשה אותו על מנת לצייר עליו איזה ציור לא צנוע ונמלח בדעתו, ועכשיו הוא מוכר אותו. לכן אומר רב חייא, אני אתחיל את כל התהליך מן היסוד. אני אעשה זרעים, אני אחר כך מהזרעים אני אעשה חוטים, חבלים, ומהם אני אעשה רשת, וממילא כך בצורה כזאת אני אחר כך אגיע ללמד לילדי ישראל תורה שלא תשכח מהם. זהו הסוד. ככל שההכנה תהיה מוקדמת יותר, כך הלימוד יוכל לפעול בלב התלמידים הרבה יותר, הלימוד ייקלט בליבם של הילד, של התלמידים הרבה יותר, והשפע של התורה ייבלע בהם ושפעה של תורה תציף אותם. עם ישראל הגיע בהכנה הזאת, הם הגיעו ואמרו עד מדרגה כזאת שהם אמרו נעשה ונשמע. האם אנחנו יודעים שהיה עוד פעם בהיסטוריה אנחנו מוצאים מין דבר דומה לזה? וזה היה בתקופת אחשוורוש. שם הייתה קבלה חדשה של התורה, ושם עם ישראל, הפסוק הכתוב אומר, קיימו וקיבלו. האם כשעם ישראל אמרו במעמד הר סיני נעשה ונשמע, האם היה המילים הללו היו מילים שהם בחרו בהם, או שהם יכלו לומר גם כן נקיים ונקבל, או לא, דווקא נעשה ונשמע? ראיתי בספר תורת חיים של רב חיים שור, מי שמכיר את הספרים שלו, ספרים מאוד מאוד פלפוליים, כתב על הבבות, בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, דברים עמוקים יפים. במסכת עבודה זרה הוא מבליע שם איזשהו דבר יפה, אני רוצה להתחלק אתכם ממה שהוא אומר. הוא אומר נעשה ונשמע בדווקא, לא קיימו וקיבלו, דווקא נעשה ונשמע. ומה מביא אותם לומר דווקא נעשה ונשמע? בפרשת וזאת הברכה אומר הכתוב, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ועד תמרי בבות קודש. מפרש רשי, השם מסיני בא וזרח מסעיר למו, הקדוש ברוך הוא הלך בתחילה, הציע את התורה לסעיר, לבני עשיו, אמר להם, מקבלים אתם את התורה? אמרו, מה כתוב בה? אמר להם הקדוש ברוך הוא מה שאמר להם, אמרו לו. הופיע מהר פרן, אומר רשי, הר פרן זהו מקום מושבו של ישמעאל, הציע את התורה לבני ישמעאל, רוצים את התורה. אמרו לה, מה כתוב בה? אמר להם, מה שאמר להם. אחר כך בא הקדוש ברוך הוא ליתן את התורה לישראל. כביכול אומרים ישראל הקדוש ברוך הוא, אתה בא אלינו עכשיו לתת לנו את התורה, אנחנו יודעים שאתה פנית תחילה אל מי? אל בני עשיו, ואחר כך פנית אל מי? אל בני ישמעאל, והם לא קיבלו. אז אנחנו אומרים לך כנגד עשיו, למה נקרא שמו עשיו? משום שהוא נולד עשוי, אפילו עם שיניים הוא נולד, כך אומר התרגום, תרגום יונתן אומר נולד עם שיניים, הוא היה עשוי. כנגד אלה שהר שהוא עשוי ואמר לך לא, אנחנו אומרים נעשה. אנחנו יודעים שהלכת גם לבני ישמעאל, למה נקרא שמו ישמעאל? כי שמע השם לקולה של הגר, על שם השמע. כנגד שישמעאל שאמרו לך לא, אנחנו אומרים נשמע. נמצא הדיבור הזה, הביטוי הזה, נעשה ונשמע, אינו דיבור באלמה, אלא הייתה כוונה כאן, כוונה חשובה, לומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שהם סרבו ואנחנו המקבלים. בסוגריים צריכים להבין, אם באמת הקדוש ברוך הוא הציע את התורה לבני עשיו, הם הרש"י מביא רק דוגמה, רק במדרש כתוב שהציע אותם לכל האומות. האם הציע לכל האומות ואחר כך הוא בא ונתן לנו את התורה, זה נראה כאילו אין, אף אחד לא רוצה, אז הוא מביא את זה אלינו. אז איך אנחנו אומרים בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו? מה בחר בנו? אף אחד לא רצה, מה זה בחר בנו? התשובה, כשבני עשיו שאלו מה כתוב בה, כשבני ישראל שני ישמעאל שאלו מה כתוב בה, אז הוא אומר כתוב לא תרצח. הוא אומר אנחנו רוצחים. למה הקדוש ברוך הוא אמר לבני עשיו, תשמע בפסח אוכלים חרוסת? אם אדם בא למכור משהו, הוא צריך לו להראות את מה? את הדברים החיוביים, לא מראה את הדברים הקשים שהקונה ירצה לקבל. נו, אז האם זה לא נקרא שבחר בנו? זה נקרא בחר בנו. להם הוא הראה את הדברים השליליים. אם היה רוצה לתת להם, היה אומר להם כתוב דברים טובים. אנחנו אוכלים, יש כפילטפיש, יש כל מיני, יש עוד דברים לאכול. לא אמר להם את הדברים הללו. אלא אנחנו יכולים להבין לפי זה, מה המשמעות אשר בחר בנו. הזמן הוא האויב ואנחנו מתקדמים. ההכנה למתן תורה הגיעה לשיא בהכנה, והשיא היה הפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. פרעה היה חכם גדול, הוא ידע שבכדי לשלוט על עם ישראל הוא צריך להפריד ביניהם, הפרד ומשול, הוא ידע את זה. מה הוא עשה? בתחילה היו מלבנים לבנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה עשה פרעה? הוא אמר בתחילה היו מקבלים תבן, מקבלים את כל החומרים שצריכים להכין בשביל להכין את הלבנים. מה עשה פרעה? הוא אומר תבן אני לא נותן, תקוששו לבד, את הצמנט אני אתן. מה הבעיה כאן? תבן לא לתת. תבן צריכים לחפש בשדות. ועם ישראל היו עובדים קבוצות קבוצות. כל קבוצה צריכה ללכת לחפש תבן. וקבוצה אחת אומרת, זה החלק שלי. והשנייה אומרת, זה שלי. והוא ביקש ליצור בתוכם מריבה והפרדה ושנאה. כשהגיעו למעמד הר סיני, אחרי שהכינו את עצמם בצורה כזאת, בצורה כזאת של בצורה של הספירה, הם הגיעו לאיש אחד בלב אחד. האחדות הזאת אנחנו רואים הוא תנאי למתן תורה. אחרת התורה לא הייתה כותבת את זה. ולמה זה תנאי לקבלת התורה? משום שהתורה לא יכולה להינתן ליחיד. יחיד לא יכול לקיים את התורה, יכול לקיים אולי 200 מצוות. אדם יכול לקיים בחייו. תרייג מצוות? בלתי אפשרי. יש מצוות לכהנים, יש מצוות ללוויים, יש מצוות לעשירים, יש מצוות, מצווה לגרש. יש הרבה מצוות ש... בתוך הכלל התורה תתקיים, אבל ביחיד לא. לכן התנאי הראשון לקבלת התורה הוא האחדות ויחן. בכל שנה אומר המדרש, כשקוראים את קריאת התורה של עשרת הדיברות, אומר המדרש, אם אתם קוראים לפניי, מעלה אני עליכם כאילו עמדתם לפניי בהר סיני. כל שנה, כביכול, חוזר מתן תורה ביום חג השבועות. יש לזה הרבה הוכחות, אבל אני יוצא, לא יכול להיכנס להוכחות עכשיו. עד כדי כך, שאני שמעתי שרבי יוסף שולם אליושיב, זכר צדיק לברכה, אמר, שכשם שבמתן תורה כל החולים התרפאו, סגולה, הוא אמר, בזמן קריאת עשרת הדיברות, תחשוב את השמות של האנשים שהם חולים. האחדות, נו, מסתכלים היום על הכנסת, הקדוש ברוך הוא ידע את הדבר הזה, שקשה לעם ישראל להגיע לאחדות. סופרים את העומר, מתקרבים למתן תורה. הקדוש ברוך הוא ידע שזה קשה לעם ישראל. מסתכל היום, מסתכל גם לפני 40 שנה, הוא ראה שזה קשה. מה הוא עשה? הקדוש ברוך אמר, אני עוזר לעם ישראל. איך הוא עזר? הוא אמר, אני צריך לעזור להם להתאחד למתן תורה. אז מה הוא עשה? הוא בא וכיבש את ירושלים לפני עם ישראל, העיר שחוברה לה יחדיו. אם אתם תסתכלו בדף שנתתי לכם, אנחנו רואים, אמר רבי ישוע בן לוי, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים. כאן הכוונה חברים, פירושו של דבר לא עמי הארץ, אלא חברים. פירושו של דבר, עם הארץ לא נאמן על האוכל שהוא מציג ומגיש לזולת. אבל בתקופה של העלייה לרגל, כל ישראל בירושלים, כולם חשובים חברים. כך כתוב בירושלמי בחגיגה. אבל בירושלמי, בקמה, כתוב אחרת. רבי ישע בן לוי, ירושלים הבנויה, עיר שמחברת ישראל זה לזה. קושיה? לא קושיה. שני הדברים אמת. אחד משלים את השני. איך יהיו חברים זה לזה? על ידי זה, שאנחנו נחשיב אותם למה? לחברים. אז עם אלה אפשר מה לעשות? אפשר לסעוד את אחד עם השני, והסעודה תביא לידי אחדות. האחדות הזאת של ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. מניין יש לה הכוח הזה? למה תל אביב היא לא עיר שחוברה לה יחדיו? למה ירושלים? משום שהיסוד של ירושלים הוא יחדיו. אברהם ויצחק, וילכו שניהם יחדיו. הם יחדיו מגיעים אל הר המוריה, אל היסודה של ירושלים. לא רק זה, אברהם קורא למקום הזה השם יראה. מלכי צדק, שם בנוח, קורא לו שלם, מלך שלם, מלכי צדק מלך שלם. אומר הקדוש ברוך, אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך, אם אני קורא אותה על שם אברהם, נוח, שם בנוח שהוא צדיק, מתרעם. ואם אני קורא לו לפי מה שקורא מלכי צדק, אברהם צדיק, מתרעם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חיבר את שני המילים ויצא יראה שלם. אז איך ירושלים? הוו, האלף והה', שניהם ביחד יוצרים וו, אז יוצא לנו ירושלם. אבל אנחנו קוראים לה ירושלים. אבל יראה שלם, אם אתם תסתכלו בתרגום, אתם תראו תמיד תרגום ומתרגם ירושלם. בנביאים, אבל אם אצלי כל פנים יש צירה מתחת הלמד, ובכתובים יש אצלי בזה מופיע תמיד סגול, אני לא יודע מניין, אולי זה טעות שם, לא יודע. כל פנים ירושלם. וכך אומר הרשבץ, הרשבץ יש לו ספר על, על, על פרקי אבות, זה נקרא מגן אבות, ספר מפורסם. הוא כותב, הגויים, האקום, קוראים לה ירושלם, אבל אנחנו קוראים לה ירושלים. ולמה קוראים לה ירושלים? יש לי כאן שני הסברים. מקודם אני אביא את ההסבר שאמר רבינו, אמר רבינו בחיי. המילה ירושלים, הסיום שלה הוא עיים. יש בלשון, בלשון העברית, ישנם שני סיומים המבטאים רבים. יש עם, את, עתים, ילד, ילדים, ויש עיים, עיניים, ידיים, רגליים. זה מבטא זוג, ביטוי של זוג. אומר רבינו בחיי, ירושלים, ודאי, זוג, ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, מחוברים, חיבור. אז היסוד של ירושלים הוא מה? חיבור. על ידי זה אברהם ובורא עולם חיבר את השם, וממילא גם כן התחברה לה ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה, שניהם מחוברים. ועד שחומר, עד כדי כך החיבור, שכל מי שדורך בירושלים של מטה הוא גם עולה מעט לירושלים של מעלה. לפי זה אנחנו מבינים את הפסוק קצת אחרת, וייתכן שכך גם כן בפירושו של רב שמשון רפאל הירש על תהילים אפשר לראות את היסוד, את הביאור הזה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטיה. מה זה ששם עלו? לשם עלו. מה זה ששם עלו? אלא שם עלו פירושו נתעלו. הם עולים שם. עולים למה? עולים כלפי מעלה. עולים לירושלים של מעלה. בדרך כזאת ירושלים פורחת. אנחנו מסתכלים על ירושלים, אנחנו רואים שאותה שהיא פורחת. מי שזוכר את ירושלים, כשהייתי ילד אני זוכר את ירושלים, אני הייתי מקיף את ירושלים, את כל ירושלים בשעה עם אופניים, כל ירושלים, לא היו הרבה שכונות, לבית וגן לא הגעתי, אבל כל האלה היה שעה אחת. הגיע כאן ירושלים, הגיע פה האפיפיור פאולוס, אני זוכר את השם הזה, הגיע לירושלים והגיע להר ציון, יש להם שם איזה מסגד שם. וליווה אותו המנכ״ל של משרד הדתות באותו זמן, קראו לו שלמה זלמן כהנה, ליווה אותו. כשהם יורדים מהר ציון, אז שואל האפיפיור את זה, הוא אומר, תראה, עכשיו אני הגעתי עכשיו מירושלים המזרחית, למי אתה חושב שייך את ירושלים המערבית? ככה הוא שואל את זמר כהנה. היה גם כן אדם חריף היה כאן. אז אמר לו, תראה אפיפיור, תראה, אתה יודע ש... יש לנו מחלוקת על ירושלים. אנחנו אומרים שירושלים המזרחית שלנו, הירדנים אומרים שלהם. אז הרי אתה יודע הרי חומש. אז בוא נראה איפה הייתה מחלוקת ואיך פתרו מחלוקות. אז הוא אומר לו, תראה, הייתה מחלוקת קורח ועדתו, זה אומר הכהונה שלי, זה אומר כהונה שלי, איך נפטרה הבעיה? אומרת התורה, העונש לא היה די, אלא אומרת התורה, כל אחד יביא מתה, והיה המתה אשר יפרח, לא מגיע הכהונה. זאת אומרת, הפתרון למחלוקת היה על ידי מה? על ידי פריחה. אומר לו, אומר שלמה זלמן כהנה, זכרונו לברכה, לאפיפיור, תסתכל על ירושלים, מה יש שם? מה יש פה? איפה פורח? וזה הסתיימה השיחה על, 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 על ירושלים, וזה היה עוד לפני מלחמת ששת הימים. לא, זה היה, כן, אני חושב לפני מלחמת, זה היה לפני מלחמת ששת הימים, ואז הוא, זה, ואז הקדוש ברוך הוא ראה איך שירושלים פורחת על ידי עם ישראל, אצל עם ישראל. אז ממילא נתן לנו את, את עם ישראל. אני רוצה לסיים בדבר משותף שיש בין ירושלים לבין התורה, לבין מתן תורה, מה שהתחלנו לדבר. מתן תורה לא נזכר בתורה, וגם ירושלים לא נזכרת בתורה, רק ברמז. ולמה לא נזכרת ירושלים בתורה? השאלה הזאת שאלתי כשהייתי ילד, אבי הפנה אותי אל המורה נבוכים, אל הרמב״ם. השאלה הזאת של הרמב״ם, המורה נבוכים בפרק מ' ג', והרמב״ם נותן שם שלוש תשובות. התשובה הראשונה, הוא אמנה, אילו היו הגויים יודעים את חשיבותה של העיר, כל אחד היה בא לכבוש אותה. התשובה השנייה, גם היא דומה לראשונה, תשובה מדינית, אילו היו הגויים יודעים שהעיר הזאת כל כך חשובה לעם ישראל, הם היו מחריבים אותה עד היסוד, שלא תהיה לישראל בעלות עליה. והסיבה השלישית, הוא אומר, זו הסיבה העיקרית, שאם היה, היו יודעים שזהו המקום, המקום אשר יבחר השם, זהו המקום אשר יבחר השם, אז הוא אומר, כל השבטים היו רבים ביניהם. ובכדי למנוע את המריבה בין השבטים, בגלל הסיבה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא גילה, לא כתב בתורה את את שם העיר במפורש. נמצאנו, יוצא לנו הדבר הזה, אנחנו למדנו היום על החיבור הזה בין התורה לבין ירושלים, מה גם בין המשותף ביניהם, התנאי ליסוד ירושלים הוא, וזה אחד מן התנאים שהמשכו של הרמב״ם, יש לנו רד"ק, יש רד"ק בתהילים, הרד"ק אומר בתהילים, אומר הרד"ק שכל מתי תהיה ירושלים שייכת לישראל? כשיש מלך. מה פירוש מלך? העיר תימסר לאיש אחד, לא לקבוצות, אלא לאיש אחד, האחדות. ואני חושב שאת הדבר הזה, מה שהאפיפיור לא הבין, הבין נשיא ארצות הברית מיסטר טראמפ, הוא הבין את זה. הוא אומר, מה פירוש הדבר? ירושלים? יש ספק? אין לי ספק, הוא יודע את הפסוק, ירושלים כי ישרום על יחדיו. הוא מפרש אותה לפי חז"ל ולפי כל הפירושים שאמרנו. הדבון ליבנו, יש הרבה גם בתוכנו אנשים שהם לא יודעים את הפסוק הזה, או לא מפרשים אותו ככה, או מפרשים אותו בדרך אחרת. נקבל הקדוש ברוך הוא שכשם שזיקה אותנו בירושלים, כך נזכה גם לירושלים העתידה. צריכים לזכור דבר אחד, שבכדי לקבל את ירושלים, זהו מקום כזה, מקום מיוחד, שצריכים אספקלריה, צריכים ויז'ן. זה מקום עם ויז'ן. למה אני אומר את זה? המילה ירושלים כתובה בתורה, כתובה בתנ"ך הרבה מאוד פעמים. היא כתובה בלי יוד. יש נקודה, רווח בין הלמד בין המם, אין יוד. חוץ מחמש מקומות. למה ירושלים כתובה בלי יוד? אומרים, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא הוציא את היוד ועתיד להחזיר אותה, עתיד לבוא, כשירושלים תהיה בתפארתה, בקדושתה, עם המקדש. איפה המקום שכתובה ירושלים עם יוד? אמנה מקום אחד שהוא בל יומן. ירושלים מלא עם יוד. איפה? מגילת אסתר. איש יהודי היה בירושלים הבירה, אשר הוגלה מירושלים עם יוד. פה? כשעם ישראל בגלות, ארץ ישראל חרבה, פה אתה מוסיף יוד? ראיתי, הפריע לי מאוד. חיפשתי. מצאתי פירושו של בעל הלכה דודי, כתב ספר על מגילת אסתר. הוא כותב שם כך, אני מוסיף על מה שהוא כותב, אני אסביר את זה כך. כתוב ברמב״ם בסוף הלכות חנוכה המגילה, כל ספרי נביאים וכתובים עתידים לבטל לימות המשיח. מה כתוב בנביאים וכתובים? הנבואה, מה יהיה בעתיד. העתיד כבר הגיע, אז לא צריכים. חוץ מחמישה חומשי תורה וממגילת אסתר, הרי היא קיימת כעמיתה של תורה. מגילת אסתר תהיה קיימת. למה? אולי פעם ניתן שיעור על זה פה. אז אלה לא ייבטלו לעתיד לבוא. האם מגילת אסתר תהיה גם בימות המשיח? מרדכי, אדם עם ויז'ן, אדם עם אספקלריה רחבה, הוא אומר, מגילת אסתר תהיה בימות המשיח? עכשיו אני מה עושה? אני מכין אותה לימות המשיח. אני כותב ירושלים עם יוד. אנחנו צריכים להכין את ירושלים לימות המשיח. מה שצריכים לעשות, פשוט, להרחיב את בית שמש עד ירושלים. ואז ירושלים, בית ירושלים, תהיה יחד כוללת גם את בית שמש. חג שמח.
תודה רבה רב מרסקי. יש לנו כיבוד קל בלובי. יש לנו מעריב בתשע וחצי עכשיו, בעוד כמה דקות, אבל יש לנו זמן לכיבוד בלובי שם. ותודה רבה רב מרסקי, ונזכה לשיעור הבא, תהיה בקשר איתנו. אם אתם רוצים לשמוע את השיעור, השיעור יהיה ב www.betshemeshtorah.org. תודה רבה.